שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים שלנו על סקיוריטי, ולפני שנצלול הלאה, נשאל את אבי, מה שלומך אבי?
בסדר גמור, בסדר גמור, הכל טוב, מה קורה אריאל? מה קורה
בסדר
אייל?
גמור, הכל טוב, מצוין, ואייל, מה איתך?
הכל מצוין.
מעולה, אז הפרק הזה הוא יחסית פרק מיוחד כזה, שלא נצלול אולי לעומק הטכנולוגי, כמו שאנחנו עושים בפרקים אחרים, אלא אנחנו נדבר על ה... אולי גבוה מדי, איך הופכים להיות איש Cloud Security, איש שמבין אבטחת מידע בענן, וזה בעצם נובע מהשיחות לאחרונה שאני מקיים גם בממשלה וגם בצבא, וגם בארגונים אחרים, אני זוכר שעשינו מיטאפים, אבי, אם אתה זוכר, איך הופכים להיות Solution Architect, היה גם איזו סדרה כזו של אבטחת מידע, ואין מה לעשות, אנחנו עדיין עם כל הרצון הטוב של אנשים להתקדם, להתקדם קדימה, עדיין צריכים עוד הרבה מאוד אנשים, וזה הולך, זה ימשיך. יש לנו עוד הרבה מאוד שנים עד שיהיה אובר, אם בכלל. ואנחנו מסתכלים באמת על הארגונים שרוצים להעביר בעצם את המערכות לענן, אם זה להקים דברים חדשים או לעשות מיגרציה, זה לא משנה אם זה בנקים, משרדי ממשלה, צבא וכל ארגון שכבר קיים באון פרמיס, ואנחנו צריכים להתארגן. ארגון יש לו צוותי סקיוריטי, צוותי IT שמתעסקים בסקיוריטי, יש CISO, ויש עוד הרבה הרבה מאוד אנשים, בסדר, שעוסקים בעולם הזה של אבטחת מידע, ואנחנו ממשיכים לראות את זה שיש מחקרים על מחקרים, ושיחות על שיחות שחסרים אנשים. אז לאחר החפירה הקצרה הזו, השאלה הראשונה היא בעצם, האם התחום הזה של אבטחת מידע בענן הוא שונה, אבי, אני אשאל אותך, ממה שראינו עד היום באון פרמיס, ואחרי זה אני אמשיך איתך, היה לזה חידוד של השאלה הזו.
אני חושב שכן, ואני אתן שתי דוגמאות, או אני אספר על שני נושאים שונים. אחד, זה לא שונה משום תפקיד אחר. כלומר, אם אני צריך אלפי שעות ניסיון כדי להיות דאב-אופס, או כדי להיות מתכנת ברמה גבוהה, לא לכתוב סקריפטים של Hello World, אני אצטרך המון 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 שעות. זה לא שעשיתי קורס של 3 חודשים והנה אני איש אבטחת מידע, זה לא שעשיתי איזו הסמכה או קראתי קצת בגוגל, אלא זה המון המון ניסיון, ניסוי וטעייה, להתעדכן במה שקורה, כל שעתיים איזשהו מוצר אחר שיש לו פריצה קריטית, אתה צריך לדעת על זה. אני אתן לך אפילו דוגמה הכי פשוטה, פרצו לך לחשבון אמזון, עשו שם משהו, אתה בתור האיש שאמון על אבטחת מידע, אתה אמור להבין בכלל מי נגד מי. כל פעולה שעושים בחשבון ב-AWS, אוטומטית נרשם ל-CloudTrail, אותו region, 3 חודשים אחורה. אי אפשר לבטל את זה, אי אפשר להימנע מזה, ככה המוצר בנוי. מה עושים עכשיו? הנה, אתה איש אבטחת מידע, מינו אותך אחרי נכנסת קורס, או לא נכנסת כג'וניור, נכנסת כמישהו ותיק, לא משנה מה, מה אתה עושה עכשיו?
כן.
כל פעם שמישהו עושה רפרש בקונסול, כל הפעולות ה-API שהוא עושה, נרשמות ל-CloudTrail. אז זו דוגמה שהיא מאוד חשובה, כי היא קורית מלא לצערי, המון חשבונות נפרצים, אנחנו רואים את זה באמת על בסיס שבועי, וצריך פשוט ניסיון, אין דרך אחרת להגיד את זה. צריך לנסות בעצמך, להבין איך להגן, ופשוט לדעת החומר. הדבר השני, הוא למי שבא מעולמות של און-פרם, יש את התפיסה הזאת באונפרם, שהפיירוול הארגוני מגן עליי מהכל, ותמיד זה השכבת הגנה הראשונה שלי. יש לי קודם כל את הפיירוול שמגן עליי מעולם החיצוני. זה נהדר לאונפרם, פחות רלוונטי לענן. יש מוצרים מנוהלים בענן, שאין קשר בינם לבין הפיירוול שלכם. דוגמה הכי טובה, S3. S3 מחובר גם לאינטרנט, ואם אתם בטעות סימנתם איזה צ'ופצ'יק לא נכון בקונסול, פתחתם בקט לכל העולם, כל אחד שרוצה יכול להיכנס, לשתות לכם את הבקט, הוא מאוד מהיר, מהירות התקן S3 היא באמת מאוד מהירה. אם לא שמתם את הגארדריינז הנכונים, אם לא הצפנתם את הבקט, אם לא בדקתם שאי אפשר להפוך בקט לפאבליק, זה הגדרה שאפשר להגדיר אותה ברמת החשבון, ישתו לכם מידע. וזה סיכון מאוד 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 גדול, ועד כאן השתי סנט שלי, על איך להיות, איך להתחיל בתור איש אבטחת מידע.
קיצור לעשות ולא רק ללמוד בגדול. אז סבבה, אז אבי, תודה על השתי סנטים האלה שבאמת לדעתי שווים הרבה. ואייל, לא יודע אם להגדיר את זה, אולי זה תחום חדש יחסית, אולי לא, אבל זה באמת מתאים לכל אחד התחום הזה.
אז שאלתי את השאלה הזאת הרבה מאוד פעמים במשך ה-10-15 שנה האחרונות, והגעתי למסקנה שזה הכל מתחיל ונגמר בהאם יש לך פשן לנושא הזה. זאת אומרת, זה לא משנה אם סיימת עכשיו ללמוד תואר, או סיימת עכשיו קורס, או עכשיו קראת בעיתונות שיש עכשיו מחסור באנשי סייבר או באנשי קלאוד. אם אתה לא באמת מבין את העולם הזה, אם אין לך פשן לתחום הזה, מהר מאוד אתה תשתעמם. אתה תשתעמם, אתה תחפש עבודה אחרת. עכשיו, למה אני אומר כשאני מתכוון, למה אני מתכוון כשאני אומר פשן? זה אומר שגם כשנגמרת העבודה ואני הולך הביתה, אני לא מפסיק לחשוב על הנושא הזה. אם אני אשב תחת מידע, אני אמשיך לקרוא על המתקפות האחרונות שקיימות, או אני לא יודע מה, על חולשות אבטחה חדשות, שעכשיו אולי אני צריך לחזור למשרד ולהגיד, רגע, אולי עכשיו צריכים להתקין פאץ' ולשנות הגדרות או משהו בסגנון הזה. אז הצורך ללמוד והרצון ללמוד הוא כל הזמן. ואם אין לנו את התחום, אם אין לנו את זה, אז למעשה אני עוד מקום עבודה שבאתי מה שנקרא לעבוד, אבל לא מעבר לזה. בשלב מסוים זה ישעמם לי, בשלב מסוים אני אחפש את התחום הבא, וזה חבל.
אני חושב שגם הייתה, עוד פעם, אני אתן את הדוגמה, זה לא מעט פעמים, שאני בתור DBA, אז לפני, לא יודע, 5 שנים, היה לי 3 דאטאבייסים במקרה הטוב, בסדר, היה אוראקל ו-SQL, והיום יש לך איזה 60-80 דאטאבייסים, העולם הזה של הענן בעצם מכריח אותנו, כמו שגם אמרת, גם אבי, להיות מעודכנים, ואם לא, אז באמת חבל על הזמן. אז אם זה באמת תחום כזה, עוד פעם, מי שבאמת רוצה להתחבר, ונראה לו שזה מעניין לבוא ולעשות את כל הצד הזה ההבטחתי, של לשמור בעצם על הארגון, בסדר, מפני פריצות, או איך לדעת להגיב אחרי שדברים נפרצים, איך הוא מתחיל ללמוד, יאן?
אז קודם כל אנחנו צריכים להכיר את הבסיס. זאת אומרת, מה שלצערי, יש לי תחושה די מבוססת, שמה שלא לומדים באוניברסיטה, ולא לומדים בהרבה מאוד קורסים, דבר שאנחנו צריכים להכיר את הבסיס, הבסיס זה מתחיל ממערכות הפעלה. לא מספיק שאני מגיע מרקע של מספר שנים באיך אני מתקין ווינדוס ואיך אני מקנפג ווינדוס. אני חייב גם להכיר לינוקס. מה לעשות? זו מערכת הפעלה שבאינטרנט הרבה יותר פופולרית, בסביבות פרודקשן הרבה יותר חזקה. אני צריך להכיר את זה. שאם אני לא מכיר את הבסיס הזה, זה בסדר, לא חייב להתחיל מ-day one. אז אפשר לבוא, להתחיל לקרוא מדריכים, להתחיל להוריד, יש הרבה מאוד מערכות open source שאני יכול להתקין בתוך שרת וירטואלי על המחשב שלי בבית, להתחיל לשחק עם זה, איך אני מתקין, איך אני מקנפג את זה, להבין איך אני יכול להקשיב את מערכת ההפעלה, כדי שאם אני אתקל בסיטואציה או שאני צריך להנחות את איך להגן על הסביבה שלי, אני יודע לעשות את זה. אז זה הבסיס של הבסיס. הדבר הבא, אם אנחנו כבר עוסקים בעולם הקומפיוט, זה להבין שאומנם זה מתחיל לתפוס תאוצה יותר ויותר בסביבות on-premise, אבל בסביבות הענן, אנחנו רואים היום פלטפורמות להפצה של אפליקציות הרבה יותר מתקדמות. כל העולם של קונטיינרים. אני חייב להכיר בתור איש אבטחת מידע או בתור איש קלאוד, אני חייב להכיר את העולם של קונטיינרים, איך אני עכשיו מפיץ אפליקציה לתוך קונטיינר, איך אני מקנפג את זה, מה זה בכלל קוברנטיס ובאיזה מצבים משתלם לי או יותר הגיוני להתקין את האפליקציה שלי על גבי פלטפורמה של קוברנטיס, לעומת וירטואל משין כמו שהייתי רגיל לעשות בעבר. דבר נוסף שגם כן, לא כל כך מוכר מעולמות ה-on-premise או מערכות הישנות, כל העולם של serverless או function as a service, זאת אומרת, סביבות מחשוב שהן 100% מנוהלות, שאני בתור, נקרא לזה התוכניתן, כותב קוד, טוען אותו לתוך סביבה מנוהלת, בוחר את המשאבים הנדרשים, ומתחיל להריץ את הקוד שלי בתוך הסביבה הזאת. אני כבר לא רואה את מערכת ההפעלה, אני לא מתחבר למכונה הזאת ביכולות של SSH או RDP, הכל אני מבצע בתוך סביבה שהיא 100% בתחזוקה של ספק הענן, ואני סוג של צורך את השירותים או משתמש ביכולות המובנות.
השבוע מישהו שלח לי איך נראה מפת הסטארט-אפים בעולם הזה של API Security, בסדר? זה היה איזה כמה עשרות אלפים של סטארט-אפים, גם בתחום הזה וגם בתחום של serverless או function as a service. אבל כדי, זה רק מראה עוד פעם כמה זה יחסית חדש ומנסים לפתור שם הרבה בעיות. וכשאומרים, אייל, כשאומרים סייבר או אבטחת מידע, לרוב יש הרבה מאוד שכבות, בסדר, שנוגעות בנושא הזה, הייתי שמח אולי באמת לשאול אותך בגבי, לא נעסוק בכולם, בסדר? אבל האם תוכל לתת לנו ככה את הפידבק על נושאים מסוימים, ואני אתחיל עם תקשורת נתונים. מה, 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 האם זה נושא שבכלל חשוב להכיר, או אם כן, אז מה בפנים?
לחלוטין. אני חושב שאי אפשר להיות איש תשתיות או מומחה אבטחת מידע, או אפילו מומחה ענן, בלי להכיר את העולם של מודל שבע השכבות. מבחינתי זה מסוג הדברים שהם צריכים ללמוד אותו, בין אם זה באוניברסיטה או בקורסים או לא משנה מה, לא היום, לפני 15 שנה, לפני 20 שנה, אנחנו צריכים לדקלם אותו בעל פה, כי הדבר הזה בסוף משפיע גם על האופן שבו מערכות מדברות אחת עם השנייה, רכיבים מדברים אחד עם השני, וגם על האופן שבו איך אני מגן על המערכות. זאת אומרת, אני צריך להבין עכשיו מה קורה בשכבת האפליקציה, או מה קורה בשכבת התקשורת, או מה קורה, או איפה נמצאת הצפנה, כששני רכיבים מדברים אחד עם השני. אז זה, את מודל שבע השכבות, זה goes without saying, תכירו אותו בעל פה. דבר נוסף, כמו בסביבות האונפרמיס, גם בסביבות הענן, בסופו של דבר אנחנו רוצים לחלק את הרשת שלנו למקטעים הרבה יותר קטנים, ולהגן עליהם. כל העולם של להכיר את הנושא של סאבנטים, או CIDR, או איך אני עכשיו בא ומחליט שעכשיו שרתי הווב שלי יושבים עכשיו בסביבה רשתית מסוימת, ובסיסי הנתונים או הסטורג נמצאים עכשיו בסביבה רשתית אחרת. כל העולם של סאבנטים, כל העולם של, אני יודע מה, VNETים, או VPC peering, חייבים להכיר את זה, זה הבסיס של הבסיס, גם בעולמות האונפרמיס, ועל אחת כמה וכמה בעולמות הענן.
מעולה. אז עוד נושא חשוב, בלי נתונים, בסדר? בלי דאטה, לא היה לנו פרנסה, אף אחד מאיתנו פה. אז מה חשוב ככה להבין, תודה, בהקשרים של יחסום נתונים בענן?
אז אם הכרנו מעולמות האונפרמיס, שרתי קבצים, שרתי נאס, שרתי סאן, אם היינו עכשיו בסביבה יותר מייקרוסופטית, שרתי ווינדוס, אז כנראה שהיינו שרתי קבצים מבוססי פרוטוקול סיפס או SMB, אם אנחנו בעולם הלינוקס, אז כנראה שהיה לנו שרתי קבצים מבוססי NFS, אז כל הדברים האלה קיימים גם בסביבות הענן. זאת אומרת, את הידע שלנו אנחנו פשוט מגלגלים הלאה לסביבות הענן, ניתן להשיג אותם כשירותים מנוהלים, ואנחנו בסוף צורכים את השירות נטו. מודל יחסון חדש יחסית, שגם כן פחות נפוץ בסביבות און-פרמיס, אבל הוא למעשה די סטנדר דה פקטו לסביבות שהן יותר, נקרא לזה, ענניות או קלאוד נייטיב, זה כל העולם של אובג'קט סטורג'. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא מסתכלים על מערכת קבצים שמכילה הרבה מאוד קבצים שאנחנו יכולים לעשות, לטעון אותה לתוך, נאמר, לעשות למאונט, כמו בלינוקס או בווינדוס, אלא למעשה כל קובץ הוא נחשב כאובייקט, ואנחנו מתייחסים אליו בצורה נפרדת. אנחנו למעשה לא מתחברים אליו over the wire כמו שהיינו רגילים פעם, כמו בשרתי קבצים, אלא לרוב הפרוטוקולים שאנחנו משתמשים בהם יותר, HTTP או בכל מיני פקודות API, אז צריך להבין שזה עובד בצורה שונה. אמר אבי מקודם, אמר נכון, השירותי ה-Object Storage, דוגמת S3 של אמזון או ה-Blob Storage של אג'ור, הם שירותים מנוהלים, ומתוקף זה שהם שירותים מנוהלים, אז למעשה יש להם שם DNS, יש להם כתובת IP, וניגשים אליו, אל השירותים האלה, למעשה דרך הרשת. אז יש דרכים לצמצם את הסיכון לגבי איך אני דואג שהאפליקציה שלי תיגש לשירותי הקבצים האלה בצורה מובטחת, בתוך הסביבה הרשתית שלי. אני חושב שגם דנו בזה באיזשהו שלב בעולמות של הנטוורק. אבל צריך להבין שבסופו של דבר זה שירות מנוהל. זה לא בדיוק חלק מהסביבה הרשתית כמו שהייתי רגיל, זה ממש לא יושב מאחורי הפיירול הארגוני, גם לא הפיירול הענני. אתה צריך להיות מודעים לנושא הזה.
אוקיי, ועוד פעם, אנחנו יכולים להעמיק בעוד הרבה מאוד נושאים, אבל נראה לי שאחד החשובים שבהם הוא ניהול זהויות, בסדר? וזה נכנסה לי בזמן האחרונה מילה רובד, כל הזמן מהנימבוס הזה, השכבה, הנושא הזה שנקרא ניהול זהויות, אייל, איך אנחנו מתייחסים, האם הוא באמת חשוב, יותר חשוב אולי ממה שהיה פעם באונפרם? בטוח הוא היה יותר פשוט פעם, נראה לי, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך.
אני לא חושב שהעולם הזה השתנה, זאת אומרת, עדיין כשיש לי משתמש, זה יכול להיות משתמש בן אדם אנושי, זה יכול להיות אפליקציה, זה לא משנה מה, ואותו ישות צריכה לגשת למשאב, זה יכול להיות לבסיס נתונים, זה יכול להיות לשירות אובייקט סטורג', לא משנה. אני בכל מקרה חייב לזכור שני דברים, כמו שהכרתי בעולמות און-פרמיס. אני חייב לטפל בנושא של אימות, הזהות של מי שפונה למשאב, ואני חייב להחליט איזה הרשאות גישה אני נותן לו. יכול להיות שזה מדובר בהרשאה של ליסט על הגדרות, על קונפיגורציה, יכול להיות שאני מדובר על הרשאה של ריד בשביל לקרוא מידע בתוך בסיס נתונים. אז אני צריך לדעת בדיוק איזה הרשאות לתת, ואני תמיד צריך לזכור את מה שנקרא עיקרון ה-List Privilege. זאת אומרת, תן לי בדיוק את המינימום הרשאות הנדרש, על מנת שאני אוכל לבצע את הפעולה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מנסים להשוות את עולמות הענן, לכל מיני דברים שהכרנו בעולמות ה-On-Premise, אז אם היינו בעבר בסביבות יותר מייקרוסופטיות, אז הפרוטוקול הנהוג בסביבות ה-On-Premise היה Kerberos. עכשיו, הפרוטוקול הזה עדיין קיים גם בסביבות ענן, תלוי באיזשהם שירותים, יש כל מיני שירותים שהם legacy או semi-legacy, כמו לדוגמה מה קורה כשאני צריך לקחת עכשיו עם תחנת Windows או שרת Windows ולחבר אותו לדומיין ולתת לאנשים גישה להתחבר אליו. אז סביר להניח שהפרוטוקול Kerberos עדיין יהיה רלוונטי עבורי, תלוי באיזה שירות מדובר. אבל כשאני נמצא בסביבות ענניות או יותר cloud native, אז יש פרוטוקולים שמתאימים לסביבות האלה. שני פרוטוקולים מאוד מאוד פופולריים, פרוטוקול סאמל, פרוטוקול אורט, שזה למעשה פרוטוקולים שמאפשרים לאפליקציות מודרניות, לאפשר למעשה למשתמשים להתחבר לאפליקציה, ולהגדיר הרשאות גישה. אז בכל אחד מהעננים יש את היכולות של מה שנקרא Identity and Access Management, באמזון זה נקרא AWS IAM, גם בגוגל, גוגל קלאוד IAM או גוגל IAM, באז'ור השירות הפופולרי זה אז'ור אקטיב דירקטורי, בכולם אנחנו מתעסקים בשני עולמות תוכן, אימות המשתמש והרשאות גישה בשביל לצרוך משאבים.
מעולה, אז אני חושב
שרגע... רק אסיף לזה.
כן, דמי.
אני רק אסיף משפט, אם אתם שומעים את המונח סינגל סיינון, SSO, דיברנו עליו הרבה בפרקים הקודמים, אייל אמר סאמל, זה הפרוטוקול שבעצם משתמשים לסינגל סיינון, הקונספט מאוד פשוט, יש לי מקור אחד לזהות, אקטיב דירקטורי, ג'ימייל, 365, משהו און-פרם, לא משנה מה, יש לי מקור אחד לזהות, הוא מאפשר לי גישה לאן שאני צריך, הוא מנהל לאן אני יכול לגשת, בדרך כלל זה לפי חברויות בקבוצות שלי בעבודה, אני חבר בקבוצת הדב-אופס, יש לי אדמין, אני חבר בקבוצת הבילינג, יש לי גישה לפייננס, יש לי גישה לבילינג. ניטרלתי יוזר מכל סיבה שהיא, נעלתי אותו, חסמתי אותו, אני מחייב אותו להתחבר רק מישראל, ל-SSO, לא משנה איזה דרך אני מיישם, two factor, כל מערך הגנתי כלשהו שאני מיישם ברמת ה-SSO, ימנע מאותו יוזר בעצם להצליח להתחבר מחדש לאן שהוא. עובד עזב, עובד פוטר, עובד בחול, הוא לא יכול להתחבר למערכת בהתאם להגבלות שהגדרתי. קטע מאוד מאוד חשוב, שאם דיברנו על הדברים שכולם, כל אנשי הסקיוריטי צריכים להכיר, זה נדבך מאוד מאוד חשוב שיש, וכל מה שקשור לגישה לשרתים.
מעולה. אז עוד פעם, זה פרק מאוד מעניין, ואני חושב שנגענו רגע בשלב מסוים בכמה נושאים שקשורים להבטחת מידע. אני אעשה פאוזה קצרה, כי אנחנו פורגים בזמן, ואני אעשה לי ככה לפני זה בלי שתראו. את הפרק הבא אנחנו נמשיך, ויש לנו עוד כל מיני שאלות. זה יתחיל מתכונות נוספות וטכנולוגיה בענן, אבל תחכו לפרק הבא. תודה אבי, תודה אייל, ממשיכים עוד מעט.
ביי.